ההצהרה של הנשיא טראמפ על נסיגת הכוחות האמריקנים מסוריה, בניגוד לדעת שר ההגנה שלו שהתפטר מיד לאחר מכן, עוררה הרבה הדים וסימני שאלה בממשל ובזירה הבינלאומית לגבי מדיניות ארצות הברית במזרח התיכון כיום. בשבועות האחרונים מתעורר ואף מתלהט דיון נוסף לגבי עתיד הכוחות האמריקנים בעיראק, בעקבות הכרזת טראמפ על כך שאין לו תוכניות מיידיות להוציא את הכוחות האמריקנים משם, שמונים כיום כ-5,200 חיילים. נזכיר שבהערכה האחרונה של חטיבת המחקר באמן שהתפרסמה בימים האחרונים, נאמר במפורש שלא רק הזירה הסורית אלא גם הזירה העיראקית חשובה יותר מבעבר מבחינה מודיעינית עקב פעילות הכוחות האיראניים שם. שלום לילדת שביט, חוקר בכיר במכון.
שלום וברכה.
נתחיל בהחלטה של טראמפ שכפי שציינתי מעוררת תגובות. נתחיל בממשל עצמו. כיצד הנשיא טראמפ מסביר את ההחלטה להמשיך את הנוכחות בעיראק, בשונה מהחלטתו לגבי הנוכחות בסוריה, ואיך זה מתקבל?
בניגוד לסוריה, ואפשר להוסיף לזה גם אפגניסטן, בעיראק כרגע הכוחות האמריקאים לא מעורבים בפעילות של אימות עם כוחות מקומיים, לאחר שהאמריקאים בסיוע, כלומר הצבא העיראקי בסיוע האמריקאים, ובסיוע גם גורמים אחרים, הצליח להביס את דאיש ולהחזיר את השליטה של עיראק לשטחים שהיו תחת השליטה של דאיש. לכן מבחינתו של הנשיא טראמפ, וזה גם מה שהוא אומר היום, הכוחות יכולים להישאר בעיראק, קודם כל משום ש, לפחות ככה הוא מסביר את זה, נבנו שם בסיסים מפוארים, רחבים, שמאפשרים לכוח לנהל את הפעילות שלו. הוא הוסיף ואמר, כי מבחינתו יש לכוחות האמריקאים בעיראק עוד שני יעדים. האחד זה, אם צריך להתערב מחדש נגד יעדים של דאש בסוריה, אז הכוח בעיראק יכול לעשות את זה. והוא גם אמר שחשוב לו שהם יעקבו אחרי איראן. משתמע מכך שהוא רואה בנוכחות האמריקאית בעיראק איזשהו מנוף או פלטפורמה שבאמצעותו הוא יכול לעקוב, לעצר את צעדי איראן. צריך להדגיש בהקשר הזה ששני היעדים האלה שטראמפ הוסיף לכוח האמריקאי בעיראק הם אינם מוסכמים על ממשלת עיראק, כי במקור הכוח האמריקאי בעיראק נמצא על בסיס הזמנה של ממשלת עיראק ב-2014, על רקע השתלטות דאש על חלקים גדולים משטחה של עיראק, וחוסר היכולת של העיראקים עצמם לבצע את המהלך של החזרת השליטה של המדינה על השטחים האלה. לכן הזמינו את הכוח האמריקאי, והיעד של הכוח היה אך ורק לטפל בכוח של דאש. כך שהוא הוסיף פה שני יעדים שספק רב אם הם נגזרים איזושהי הערכת מצב חדשה בתוך ארצות הברית, או בוודאי מאיזשהו סיכום עם ממשלת עיראק. צריך להוסיף לזה שהיום גם מתנהל איזשהו ויכוח בין ארצות הברית לבין עיראק לגבי הסוגיה של סנקציות על איראן. מאחר והאמריקאים יחזירו את הסנקציות על איראן, ומאחר והאמריקאים רוצים שגם עיראק תהיה שותפה לסנקציות על עיראק, ומבחינתה של עיראק זאת בעיה, כי הרבה מאוד מהמשאבים שלה, בעיקר בתחום האנרגיה, באים מאיראן. ואם היא תשתתף, ואם היא תהיה שותפה לסנקציות על איראן, ייפגעו אינטרסים שלה, וכרגע אין לה איזשהו תחליף לכך.
בואו ננסה להבין את יחסי הכוחות בזירה העיראקית, בהתחשב בכך שזה אזור השפעה, הן של ארצות הברית והן של איראן. איך מתקבלת הנוכחות האמריקנית באופן כללי בשנים האחרונות על ידי הפוליטיקאים העיראקים? הרי יש שם מספר סוגים של זרמים פוליטיים. ואיך בעצם השפיעה ההצהרה האחרונה של טראמפ פנימה על הזירה העיראקית, בהתחשב בכך שיש גם גורמים שמאוד ישמחו אם ארצות הברית תסתלק משם מחר?
במאי 2018 התקיימו בחירות בעיראק. בעקבות הבחירות התחזק כוחם של גורמים שיעים שהם פרו-איראנים, והתחזק גם כוחם של גורמים שמתנגדים לנוכחות האמריקאית בתוך עיראק. הממשלה החדשה שהוקמה בעיראק היא בעיקרה ממשלה שמבוססת על טכנוקרטים, שהכוח שלה מבוסס על איזושהי קואליציה שברית של הגורמים השיעים שמחזיקים את הרוב בפרלמנט. משתתפים בה גם גורמים אחרים, אבל הגורמים השיעים הם, 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 הם המרכזיים. לכן הצורך של הממשלה הזאת להתמודד עם האילוצים הפנימיים הוא גבר מאוד על רקע הסוגיה הזאת שהזכרנו מקודם. הסוגיות שהזכרנו מקודם, גם הלחץ בהקשר של הצטרפות לסנקציות על איראן, וגם בהקשר של הפולמוס לגבי התפקיד של הכוחות האמריקאים. ההצהרות של טראמפ על כך שיש יעדים שונים למה שהוסכם מלכתחילה לכוחות האמריקאים בעיראק, הובילו למעשה להתנגדות גורפת של המערכת הפוליטית בתוך עיראק. ובניגוד לסוגיות אחרות, אנחנו ראינו שיש אחדות דעים בין כלל הגורמים הפוליטיים בתוך עיראק, נגד הניסיון של טראמפ להרחיב את המשימות של הכוח האמריקאי, ובעיקר הדגש הוא על כך שזה בריאתם פוגע בריבונות של עיראק, מכתיב לעיראק סדר יום שהיא אינה מעוניינת בו, וגורם לכך שהממשלה נחשבת כבעלת פרוקסי של האמריקאים, וזה במפורש מנוגד לאינטרסים שלהם. ואנחנו רואים גם פוליטיקאים וגם אנשי דת בכירים כמו אייתולה סיסטני, שהוא המנהיג הבכיר ביותר, המנהיג השיעי הדתי הבכיר ביותר בעיראק, כל זה בניסיון להבהיר לאמריקאים שאין להם את המנדט להתנהל באיראן כפי רצונם. צריך להוסיף לזה תהליך נוסף שקורה בעיראק היום, זה שהגורמים הפרושיים בפרלמנט, הפרו-איראנים, סליחה, בפרלמנט, מנסים לקדם הצעת חוק שתאסור למעשה, שתגביל ואולי גם תאסור על הנוכחות האמריקאית בעיראק. ואין ספק שההצהרות האלה של טראמפ נתנו רוח גבית למהלכים האלה של אותם גורמים, שאליהם נוספו כנראה גם גורמים אחרים, שהם אינם דווקא פרו-איראנים, אבל הם נגד הנוכחות האמריקאית בעיראק. כך שהסיטואציה היום הפוליטית בתוך עיראק הופכת לבעייתית יותר מבחינת האמריקאים, ומקשה על מרחב התאמון האמריקאי, בניסיון של האמריקאים מצד אחד לשמר את הקשר שלהם עם ממשלת עיראק, כפי שהיה להם גם בעבר, ומצד שני לנסות ולנצל את הנוכחות שלהם בעיראק, ואת ההשפעה שלהם בעיראק, כדי לקדם את האינטרסים שלהם מול איראן.
אז לסיום בוא נחבר את זה לאינטרסים הביטחוניים של ישראל. מה מכל הסיפור הזה אנחנו מבינים לגבי הפעילות וכוח ההשפעה של איראן בזירה העיראקית? ובעקבות ההערכה האחרונה של אמן, מה לדעתך חשוב שישראל תסיק מההתפתחויות האלה?
אנחנו מעריכים שהאיראנים משקיעים מאמצים רבים כדי להרחיב את ההשפעה שלהם בעיראק. והמאמצים האלה הם ברבדים שונים, אם זה ברובד הביטחוני, הכלכלי, החברתי, הדתי. מבחינתה של איראן, עיראק היא החצר האחורית שלה. יש לה אינטרסים ביטחוניים רבי משמעות בעיראק, ואין לה כוונה לוותר על היכולת שלה להשפיע על הרבדים השונים, ובעיקר למערכת הפוליטית בתוך עיראק. צריך להוסיף לזה שההשקעה של האיראנים במיליציות השיעיות שהם התמקדו עד עתה במאמץ נגד דאש, מבחינתה של איראן יכול להיות שהוא צריך להיות מתורגם גם למאמץ הכולל שלה גם מול ישראל. רק לאחרונה התפרסמו ידיעות שאיראן העבירה טילים לידי המיליציות השיעיות, טילים משוחלים יותר וארוכי טווח יותר לידי המיליציות השיעיות, שיכולת משמש את המיליציות האלה גם נגד האמריקאים, גם לאימות פנים איראן, איראני ואולי גם מול ישראל. למרות שהאיראנים הכחישו את הידיעות האלה, יש סבירות שאכן המהלך הזה נעשה. לכן, מבחינתה של ישראל, מעבר למאמץ שישראל ממשיכה לנהל כדי לצמצם את הנוכחות בסוריה, ישראל צריכה לקחת בחשבון גם את זה שמבחינתה של איראן, גם שטחה של עיראק יכול לשמש כאיזשהו פלטפורמה נגד ישראל. בהמשך הדרך, אם יתקשה לנהל את המאמץ הזה מסוריה, אז עיראק יכולה להיות איזה סוג של אלטרנטיבה. עם זאת, חופש הפעולה היחסי שישראל זוכה לו בסוריה, סביר להניח שהוא יהיה הרבה יותר מוגבל בעיראק. לא רק משום שעיראק יותר רחוקה, אלא משום שעיראק יש הרבה יותר אינטרסים להרבה יותר גורמים ממה שיש אולי בסוריה. ועיראק היא יותר חשובה להרבה גורמים ממה שסוריה היא חשובה. ובעיקר צריך לקחת בחשבון שמבחינת האמריקאים, גם לאמריקאים יש אינטרסים שם, גם לאמריקאים יש כוחות ויעדים בתוך עיראק שהם יכולים להיות פגיעים, ויכולים להיות כאלה שהמענה או התגובה של איראן לאיזושהי פעילות נגד היעדים שלהם היו היעדים האמריקאים בתוך עיראק. לכן בסך הכל היכולת התמרון, יכולת התגובה של ישראל מול עיראק היא יותר מורכבת. והאמירות של ראש הממשלה נתניהו ושל שר הביטחון לשעבר ליברמן על כך שישראל יכולה לפגוע גם ביעדים בתוך עיראק, הן אמירות שאם הן נכונות ואם יש כוונה כזאת, הן מחייבות תיאום מוקדם עם האמריקאים על מנת למנוע פגיעה באינטרסים שלהם.
תודה רבה, אלדד.